ו-4 דקות, 745 ימים, 16 חללים חטופים עדיין בעזה. המשפחות מחכות עד החטוף האחרון. בינתיים, שורדי הנובה במאבק הישרדות. החזיקו ומשכו כמה שאפשר, אבל הכיסים התרוקנו מזמן, שלא לדבר על הנפש הפצועה, שלא יכולה להגליד גם אחרי שנתיים. אין יותר טיפולים ממומנים, ומי שמעז לטוס לחול למשל, הוא ממש לא משנה למה, מאבד אחוזי נחות. וכמובן שלא כולם על 100%. אתמול, בדיון בכנסת בעניינם של השורדים, סיפרה אמא של אחד מהם שבביטוח הלאומי, שם נקבעים אחוזי הנחות בכל חצי שנה, נאמר לו, ציטוט, אם טסת לחול, אתה בסדר. ומיד אחוזי הנחות שלו צנחו מ-50% ל-15%. שום מענה ממוקד לא ניתן גם למשפחות השורדים. כמה שניסו, כלום לא קרה. השורדים שלא הוכרו כנחים קיבלו מענק חד פעמי. כאמור, אתמול עסקה ועדת הצעירים בכנסת בשורדי הנובה. לפי נתוני הביטוח הלאומי מתברר שמעט יותר מ-3,500 מהשורדים הוכרו כנפגעי איבה, רק מחצית מהם חזרו לעבוד לתקופות קצרות בלבד, והשאר מתמודדים עדיין עם תופעות של טראומה קשה. בסופו של הדיון, נציגי הביטוח הלאומי התחייבו להודיע על פרוטוקול חדש לרופאים לקביעת אחוזי נכות. יש שורדים שלא מסוגלים עדיין לצאת מהבית, אפילו לא לטיפולים. הבירוקרטיה מכבידה והורגת, הורגת את המשפחות. רבות מהן הפסיקו לעבוד בגלל ההתגייסות לטיפול בבנות ובבנים. חמלה לא תזיק פה, בתוספת עוד סכומי כסף משמעותיים, מבלי להיכנס להם לנשמה. 7 באוקטובר 2023, לעד ייזכר כאוקטובר השחור. בהמשך נדבר עם מירב לשם גונן על בני המשפחות של שורדי השבי מהמעגל השני והשלישי שלא מקבלים שום סיוע מהמדינה, ממשיכים לטפל בחטופים ורבים כבר על סף קריסה כלכלית. וגם עלייה מדהיגה במספר הישראלים שעוזבים את הארץ, מהעיר המובילה במספר העוזבים, ומושב החורף של הכנסת נפתח ממש בשעה זו. האם זה המושב האחרון לפני הליכה לבחירות? מה התקלה שגרמה להשבתה באמזון שעדיין נמשכת באתרים מסוימים? כל אלה ועוד, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו אלי זק. איפה הכסף? כל ההבטחות ועוד, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. התנגדות בוועדת הכספים ליוזמת החקיקה של שר האוצר להטבות מס לאנשי מילואים לוחמים. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת חנוך מלביצקי אמר בדיון שמתווה הצעת האוצר מפלה בין הלוחמים.
יושבים שני חיילים, לוחמים, משרתים אותו מספר ימים. אחד מרוויח 25,000 שקלים, והוא ייהנה מהטבת מס משמעותית. והחבר שלו שמרוויח 12 או 14,000 שקלים, כנראה בקושי ירגיש את זה. דיברנו פה בוועדה והסברנו להם שאנחנו מצפים הם לעשות איזשהם שינויים, והם לא עשו שינויים, הם לא עשו כלום. צר לי מאוד שבלשכת שר האוצר עסוקים יותר באיך הם נראים בתקשורת, ויראה כאילו הם בעד המילואימניקים, כאילו הם עושים משהו, וכשצריך לבוא ולעשות בפועל, הם לא ממש עושים.
בחודש אוגוסט נרשמה ירידה של 5% בעסקאות לרכישת דירות ביחס לחודש הקודם. על פי נתוני האוצר, נרכשו באוגוסט 7,632 דירות, פלטו בירידות רכישות משקיעים ותושבי חוץ. שנת הלימודים האקדמית נפתחת, במסגרתה ילמדו 336,350 סטודנטים ב-57 מוסדות. שר החינוך יואב קיש התייחס היום בדיון בוועדת החינוך למחאה נגד חוק הגיוס, ואמר שלא יאפשר לאנשי הסגל האקדמי לשבות נגד החוק.
לא יכול להיות, והנה אני אומר את זה, שסגל מחליט לשבות באותו מוסד, ואם הוא ישבות, הוא לא יקבל שכר. אין דבר כזה שביטה פוליטית, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, אנחנו לא נאפשר את זה, וסגל שיבחר לשבות, ינוקה לו שכר נקודה, ואני מבקש ומציע מכל הנשיאים שידאגו שהסגל שלהם יבוא ללמד.
סכסוך העבודה בבנק הפועלים נמשך. מהצהריים, 8,000 עובדי הבנק שובתים, וכל סניפי ומוקדי הייעוץ הטלפוני סגורים לקבלת קהל. העובדים מתנגדים לתוכנית הקיצוצים של ההנהלה, בהנהלה מתנצלים בפני הלקוחות. נמל אילת לא חזר לפעילות מלאה מאז תקיפות החותים. בדיון בוועדת הכספים התברר היום שמשרדי האוצר, הכלכלה והתחבורה לא מתואמים ביניהם לגבי פיצוי הנמל בעבור הנזקים שנגרמו לו. חבר הכנסת עודד פורר, יושב ראש הוועדה לחיזוק הנגב והגליל, אומר שהממשלה כשלה בטיפול הביטחוני והאזרחי גם יחד.
הממשלה לא הגדירה את פתיחת נתיב השייט כיעד, ולצערי, נתיב שייט מרכזי, סגור כבר שנתיים, זה כישלון, מהבחינה הזאת אין פה כלל שאלה. אבל גם בתוך זה, ישנה אפשרות באמצעות אכיפה של המדינה, של צו סחורות, לייצר מצב שבו נכנסות אוניות לנמל אלעד, ויש משמעות בשמירת הנמל פתוח כנמל עובד ומתפקד.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד ומתחילים. אז הנה, כמו שאמרנו קודם, פתיחת המושב הרביעי של הכנסת ה-25 ממש לפני דקות מעטות, ואנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת גלעד קריב, יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות הדמוקרטיים. גלעד קריב, שלום.
שלום, ערב טוב.
איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו, במליאה?
לא, אתם תופסים אותי מחוץ למליאה, אחרי שיושב ראש הכנסת, אני כמעט מתקשה לקרוא לאיש הזה יושב ראש הכנסת, הוציא אותי מכיוון שאני צעקתי לעברו כאשר הוא פנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט עמית, בתואר השופט עמית. ואני שאלתי אותו בתקיפות, האם לא הספיק לו 7 באוקטובר 1, שהוא ממשיך יחד עם חבריו לרמוס את החברה הישראלית, וכמובן הוא הוציא אותי, וזה בסדר גמור, כי מלכתחילה לא התכוונו לשמוע את הדברים שלו, שהבנו שהוא מתכוון להמשיך בהחרמת הנשיא עמית בתוארו.
כלומר, בוא נבין רגע, חבר הכנסת קריב, לא רק אתה יצאת או אתה הוצאת על ידי היושב ראש אוחנה, אלא כל האופוזיציה יצאה החוצה?
לשמחתי, ממש ברגע האחרון, רוב מוחלט של חברי האופוזיציה קיבלו את ההצעה שלנו, של חברי הדמוקרטים, לצאת כאשר אמיר אוחנה נועם. נתנו לו מעין, הייתי אומר, הזדמנות אחרונה. קיווינו, את יודעת, 1% של תקווה, שאולי הוא יתעשק והוא יפנה לנשיא בית המשפט העליון שישב ביציע בתוארו. אבל כאשר הוא חזר לסורו, וכאשר הוא המשיך בהתנהגות באמת שלא, שלא רק פוגעת בבית המשפט העליון, היא מבזה את הכנסת. אז לשמחתי, כל האופוזיציה קמה ויצאה, וטוב שכך.
אוקיי, טוב. עכשיו, אגב, תחזרו או שתישארו בחוץ?
לא, אנחנו, אני מניח שכשיור האופוזיציה ידבר, אז חברי סיעתו יחזרו. כן. אני לא מתכוון לחזור.
אוקיי.
למליאת הפתיחה. אין שום דבר חגיגי. שדעת, בשעה הזו ממש, רק צריך רגע להבין, בשעה הזו ממש מתנהל או יוצא מסע הלוויה של מפקד פלוגה שנפל אתמול ברצועה. כן. רב סרן כולה זכרו לברכה, וכנסת ישראל ממשיכה, או הקואליציה, זה לא כל הכנסת, זה אמיר אוחנה, ממשיכים במסע הפילוג, השיסוי, רמיסת הממלכתיות. אז מה צריך לכבד אותו? אם הוא לא מכבד אותנו, אנחנו לא מכבד אותו.
כן, רק נגיד שהלווייתו של כולה הייתה ב-10 בבוקר,
ובחמש,
זהו, עדל יאבץ. נכון, נכון, נכון. טוב, עכשיו אני אשאל אותך בהמשך למה שאתה אומר, לשופט עמית, האם המושב הזה, מושב החורף הזה, הולך לעסוק ביתר סעט, מה שנקרא, בהפיכה המשפטית, כלומר, להמשיך חקיקה משפטית נמרצת?
זה מה שהודיע היום שר המשפטים לוין. הם בעצם הודיעו, זה לא פרשנות שלנו. כאשר מסתכלים על ההחלטות אתמול של הממשלה, על ההחלטות שהתקבלו לאחרונה בוועדת השרים לחקיקה, וכששומעים את ההצהרות של יריב לוין הבוקר, אז ברור שהם מבחינתם הפסיקו את המלחמה בעזה, אבל חזרו למלחמה הפנימית, והם מחדשים את ההפיכה המשטרית. עכשיו, יכול להיות שהם עושים את זה כי הם מבינים שהם בדרך לקמפיין פריימריז, והם צריכים לעשות שופוני ולהראות שהם תקיפים מול בית המשפט ומול המחנה הליברלי, אבל כך או כך, אנחנו בדרך לחידוש ההפיכה המשטרית. הציבור חייב להבין את זה. כדרך אגב, אפרופו סדר יום כלכלי, מי שהבינו את זה היטב זה חברות דירוג האשראי, שלא העלו את דירוג האשראי למרות סיום המלחמה, והם כתבו בהחלטה שלהם, כמדומני זאת הייתה חברת פיץ' שאמרה,
חברת מודיז
שאמרה שחידוש ההפיכה המשטרית עומד על סדר היום, וכל עוד זה סדר היום אחרי שנתיים של מלחמה, הכלכלה הישראלית לא
תזכה לאמון. אוקיי, טוב, בוא נתקדם, נדבר רגע על עוד חוק שאמור לעלות, וכבר היו דיונים ביומיים האחרונים, החוק להורדת אחוז החסימה, שזה בעצם יפעל לטובת הקואליציה לגמרי.
בוודאי.
ומה עושים בעניין הזה?
אז טוב, קודם כל צריך רגע להבין איזשהו כלל ברזל. זה בסדר גמור לדבר על אחוז החסימה. אחוז החסימה הוא לא דבר קדוש, אבל אתה לא מדבר על אחוז החסימה בתוך שנת הבחירות לבחירות הקרובות. זה כלל הברזל לגבי בחירות. אתה לא משנה כללי משחק תוך כדי המשחק עצמו.
מה הסיכוי שזה יעבור? מה הסיכוי לזה?
להערכתי הסיכוי לא גבוה.
אוקיי.
הסיכוי לא גבוה, ואני גם רוצה לומר שגם אם אחוז החסימה יורד, אני מאמין שבהתארגנות נכונה של גוש השינוי, אפשר להפיל את הממשלה הרעה הזו.
איך?
אבל אני חושב שבסופו של דבר, כשקוראים את הסקרים, שלא עושים מניפולציות שמפרידות את המצביעים הערבים מהמצביעים היהודים, התמונה ברורה. אין לנתניהו אמון, אחוזי התמיכה בו כראש ממשלה הם מאוד מאוד נמוכים. הגוש של הקואליציה כרגע לא עובר את ה-50 מנדטים.
אבל אין לכם רוב, כלומר, יש תנאים אובייקטיביים כרגע שאי אפשר להתעלם מהם.
לא, שנייה. האמירה הזאת אין לנו רוב כרגע בתוך ה...
סקרים כרגע, גלעד, זה על הנייר.
לא, כרגע בוודאי שאין לנו רוב. אבל אני מזכיר שאנחנו בתוך שנת בחירות. אנחנו בתוך שנת בחירות, את יודעת שאנחנו נמצאים בשבוע הראשון של המליאה. נהוג שבשבוע הראשון של המליאה, הקואליציה שמה על השולחן הרבה מאוד חוקים להצבעה, כמתחילים עם מומנטום. אין היום הצבעה, אנחנו אחרי האימון היום הולכים, כי הקואליציה ממשיכה בשיתוק שלה. הם לא מצליחים להעביר שום חקיקה.
כן.
ולכן כל התצוגה תכלית הזאת של כוח ושל יוערה, מדובר בקואליציה משוסה שאין לה אמון בציבור, ובסופו של דבר אנחנו נפיל אותם בקלפי.
טוב, כן, את זה עוד נראה בקלפי, אבל בינתיים, אתה כיושב ראש ועדת העלייה והקליטה והתפוצות, מדברים היום על הזינוק במספר הישראלים שעוזבים את הארץ, תכף נדבר גם על העיר שמובילה את העזיבה הזאת, על איזה מספרים אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על מספרים מבהילים. אנחנו מדברים שהחל משנת 2002, בעצם מתחילת תאונתה של הממשלה הנוכחית והמהפכה המשטרית, ישנה עלייה של עשרות אחוזים כל שנה.
2020.
מ-2022.
כן,
מ-2022,
אוקיי.
מתחילת המהפכה המשטרית, יש זינוק במספר העוזבים את הארץ. אנחנו הגענו בשנת 2024, או מגיעים בשנת 2024, ל-90 אלף ישראלים שעזבו את הארץ. במקביל יש צניחה במספר הישראלים החוזרים, מאזן ההגירה של היוצאים פחות החוזרים, הישראלים החוזרים, מאז שהממשלה הזאת קמה כבר עבר את 100 אלף, 125 אלף אנשים במאזן ההגירה השלילי של מדינת ישראל, בסדר? זה נתון דרמטי, חסר תקדים.
אגב, יש ישראלים שמבטלים אזרחות גם? כי זה דבר שלא היה.
אז אני רוצה לומר, נתון שהיום קיבלנו בוועדה, בפעם הראשונה מהביטוח הלאומי, יש עלייה של מאות אחוזים בשנתיים האחרונות, במספר המשפחות הישראליות שפנו לביטוח הלאומי, וביקשו לבטל באופן אקטיבי את מעמד התושבות.
זה מדהים כי זה לא הפיך.
זה דבר מטורף, כדרך אגב, הם אמרו היום, הם אמרו שעד שנת 2022, היינו מדברים על בערך 2,500 משפחות בשנה. אנחנו מדברים היום על 8,400 משפחות, שביקשו ב-2024 לבטל את התושבות. עכשיו, למה זה חשוב? כי לפעמים אנשים עוזבים לרילוקיישן. כן. הם עושים לשלוש שנים, ואז הם חוזרים, הולכים ללמוד. כשאדם ישראלי, כשאזרח ישראלי, פונה בצורה יזומה לביטוח הלאומי, אומר, תבטלו לי את מעמד התושבות, מדובר בצעד מאוד דרמטי שמצהיר, אני לא מתכוון לחזור.
כן.
עכשיו, כאן יש עלייה של מאות אחוזים, זה פשוט
אוקיי.
צונמי של ירידה מהארץ.
שזה מצער מאוד. העיר המובילה הוא הערים, אוקיי, הערים מובילות, אחת, שתיים?
תראה, אז דרך אגב, ראינו שיש למחוז תל אביב, לעיר תל אביב, ייצוג יתר בקבוצה הזאת. ראים את זה בחיפה ובבאר שבע ובאשדוד.
אוקיי, טוב, גלעד קריב. אוקיי, אז
שמענו... אני אומר, ייצוג יתר לאנשים בעלי השכלה אקדמית ומקצועות שמאוד דרושים למשק הישראלי.
אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן, גם קו הטלפון שלך הולך ומתנתק לנו. חבר הכנסת גלעד קריב, יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות הדמוקרטיים, תודה רבה גלעד.
תודה רבה.
פרסומת אחת, ומיד מרב לשם גונן. בואו נדבר על המאבק של קרובי משפחות החטופים, היום זה קורה בכנסת, בוועדת הפנים, והמשפחות אומרות שם עוד לא חזרנו לשגרה, מהנה שניתן לנו לא קיים, אם בכלל. אנחנו אומרים שלום למרב לשם גונן, אמא של רומי כמובן, שהשתתפה הבוקר בדיון החשוב הזה בוועדה, שלום מרב.
שלום.
מה מקבלים, מה לא מקבלים? בואי רגע נתחיל מההתחלה.
וואי, אמן שהייתי יכולה להגיד לך את כל החוק כלשונו. אני גם, אני עצמי, בגלל שאני עכשיו צריכה להחזיק כלכלית, לבנות מחדש את הכל, לצערי כבר לא מספיקה להגיע לכנסת כמו שצריך. אז אני רק אתן כך איזושהי זווית מבט, שהיא לא שלמה מבחינת המידע שאולי אנחנו נעביר כרגע למי שמאזין,
כן.
אבל היא משקפת את איך אנחנו מרגישים. יש צוות שלם דרך אגב אצלנו במטה המשפחות להחזרת החטופים שמתעסק רק בזה, ובאמת משפחות שמגיעות באופן קבוע, משפחת עידן, בוכשטאב, קורנגולד ועוד, בגדול הקושי הגדול ביותר, אני חושבת שהוא מתחלק לכמה וכמה דברים. אני אדבר קודם כל על הקושי הגדול ביותר שמדינת ישראל לא יודעת לענות עליו, שזה מעגל שני.
בבקשה, שזה אומר
מעגל,
מה?
מעגל שני זה אומר... כל מיני דברים, תלוי על מה אנחנו מדברים, אבל מעגל שני בעיקר זה למשל בני זוג של בני משפחה ממעגל ראשון, כמו אחים, סבתות, לא סבתות, סליחה, סבתא למשל זה לרוב מעגל שני.
בדיוק, זה
כבר. לא שלישי, אבל שני. אבל מעגלים כאלה, בני דודים שנלחמו כל הלך הדרך, אולי הדוגמה הכי בולטת זה אינבל, גיל דיקמן, שי דיקמן, ועוד רבים רבים אחרים.
שעזבו עבודה, עזבו הכל והתעסקו רק בזה.
הכל, והם עדיין מתעסקים דרך אגב, כי יש לנו עוד 16 חטופים, שנמצאים בידי חמאס, שאנחנו מחויבים להחזיר אותם. Okay. אז רגע אחד זה, וזה הקושי הגדול ביותר, הלקונה הענקית שמדינת ישראל לא הצליחה להשתלט עליה עד עכשיו.
כלומר, אותו מעגל, אותם מעגלים לא מקבלים כלום?
אותם מעגלים לא מקבלים כלום. אלא אם פה ושם אפשר לתת להם מענה אולי של, את יודעת, נושא של סעד רגשי או... כאלה, אבל בסופו של דבר אנחנו רגע מדברים על יום-יום.
זה תחום בזמן, בדיוק, זה תחום.
נכון, לכולנו זה תחום בזמן דרך אגב.
כן.
אבל היום-יום שלהם זה גם ללכת למכולת, ואין להם את זה. כן. ולפעמים הם היחידים. עוד דוגמה ממש טובה, חנה דודה של אינבל.
נכון.
שהיא הדוגמה הכי הכי טוב, של אינבר, סליחה, אינבר איימן.
אינבר איימן.
שהיא דוגמה מדהימה, כי חנה לא מקבלת כלום. היא לא נחשבת, לא מעגל שני, לא שום דבר.
חנה גם הייתה שם בבוקר, היא מנהלת מאבק מטורף, באמת.
נכון, 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 והיא לא רק זה, היא היחידה שמסוגלת באמת להחזיק את זה, לנהל את המאבק במשפבת.
תגידי, אז סליחה, תכף תמשיכי, אבל מרב לשם גונן, את לא שמעת שם, או אתם לא שמעתם שם משפטים כמו, מישהו אמר לכם בכלל לטפל?
לא,
זה לא נאמר, כי...
לפחות אנחנו לא שם. קודם כל, יו"ר הוועדה הוא מאוד 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 קשוב, מאוד מאוד באמת מהבחינה הזאת, אם רגע מסתכלים רק על הנושא הזה של הטיפול שהמדינה צריכה לתת, הוא דווקא יש לו גם קשב מאוד מאוד גדול, אבל לא, 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 אנחנו לא שם, ורק כאילו באמת בוועדה הזאת לא תשמעי דבר כזה.
אוקיי, מי כן מקבל וכמה מקבלים, מרב?
אני לא יודעת להגיד לך מספרים. אני מבקש מהם מספרים, אבל אני בסופו של דבר היום באתי כאימא. באתי כאימא של הילדה שלי, באתי כמייצגת של הרבה מאוד הורים, הרבה מאוד משפחות של חטופים שווים. גם להילחם את מלחמתם של, של, של המשפחות שעדיין החטוף שלהם מוחזק בידי חמאס. אבל הדברים הפשוטים שאני מכירה מתוך הבית שלי, ולכן קשה לי להגיד לך את כל לשון החוק לשונו. הבעיה היא פחות אפילו הדברים הספציפיים, שזה את יכולה, באמת כל אחד יכול להקריא לך את החוק. הבעיה היותר גדולה היא חוסר היכולת לפעמים של רשויות מסוימות במדינה, באמת לראות את הנושא, כנושא שעוד לא נפטר. יש המון רצון להגיד, יש לנו מענה לזה, יש למענה לזה, יש, אפשר לפתור את זה כך, אפשר, בשורה התחתונה, הדברים לא נפתרים באמת. יש פה צורך בגמישות בין המקום של חוק ששווה לכולם, לבין התייחסות אישית לכל משפחה לצרכיה.
יש
היום
אוזן...
הדיון היה אמור להיות מיועד,
כן.
רובו, לנושא הרשויות והיכולת שלהן למשל ישר קו. לדוגמה, יש משפחות, כמוני לדוגמה, שכשגרתי עדיין בכפר ורדים, הרשות עצמה החליטה, באמת ברוב טובה, לפתור אותי מארנונה. קודם כל, לא במלואה, אבל אחוזים מאוד גבוהים של ארנונה. קודם כל, כי לא גרנו שם בכלל.
נכון, אבל זו גם מחווה.
מתוך הבנה, מחווה מטורפת.
נכון.
יש רשויות שעשו את זה, יש רשויות, יש עדיין משפחות חטופים שעדיין נלחמות על לקבל את ההנחה הזו. צריך להבין, אנחנו לא עובדים.
אוקיי, מה ביקשתם?
אני חזרתי לעבוד לפני 3 חודשים.
נכון.
וגם זה מלחמה אדירה של מאיפה...
ואת רק בהתחלה של מה שעשית קודם. עכשיו, מה דרשתם ומה הבטיחו לפחות לנסות לקיים?
אני חושבת שהוועדה היום הייתה מאוד מאוד עסוקה בהבנה שאנחנו סביב הזנב כבר שנתיים. סביב כמעט אותם דברים. אני לא נכחתי בוועדה כמעט בשנה האחרונה, ואני חוזרת וכאילו לא קרה כלום. זה מביא אותנו למקום של תסכול עצום. יש פה נחישות מאוד גדולה והבנה שצריך את זה. ואני גם רגע אשים סייד נאות שלא נשכח כולנו שיש נרצחים מאותו היום שלא מקבלים כמעט שום מענה המשפחות שלהם.
גם...
ויש כל כך הרבה ציבורים שצריך לתת מענה. אני שמה את זה על השולחן כי הייתה נוכחת משפחה של נרצחים. אבל אם אני רגע במקדת חזרה, אני אמרתי שאם המדינה הייתה עסק פרטי, היא הייתה כושלת ממזמן, כי אי אפשר לנהל ככה עבודה מול אנשים שנדרשים לקבל מענה. וזה הכאב הכי נורא.
ולכן המשפחות פותחות מימון המונים, ועוד משפחה שחוזרת,
ככה.
שזה נורא.
תקשיבי, אף אחד מאיתנו, את יודעת, רומי הוחזרה, ולא רק רומי, כל חטוף שהוחזר, מאותו רגע, המשפחות הם, לכו תמצאו, איך אתם מפרסמו, אין שום דבר, מלבד מלווה שאחד לכל משפחה, וגם זה כל פעם צריך להדכן מחדש, אין שום סעד כלכלי שיעזור לנו להשתקם חזרה.
אוקיי, עכשיו תגידי ממש ממש לסיום, אם לא יקבלו פיצוי, אם לא יקבלו סיוע, מה יקרה?
אני חושבת שהיום גלעד קורנגולד אמר את זה בצורה נורא ברורה, עכשיו אנחנו נתחיל לקרוס.
גלעד זה אבא של טל, צריך להזכיר.
נכון,
כן.
אבא של טל שום, שגם קלתו הייתה חטופה, גם הילדים, הנכדים,
כן.
גלעד אמר את זה נורא נורא מדויק, אנחנו פשוט נקרוס.
מירב לשם גונן, אמא של רומי, המקסימה, תודה, עד החטוף האחרון אנחנו איתכם.
תודה רבה לך.
תודה רבה. עכשיו נדבר על התקלה הענקית שהייתה בעקבות תקלה באמזון, שמשתקת, שימו לב, את טינדר, זום, פורטנייט ועוד. גם בישראל נפגעו מספר שירותים, בהם שירות הלקוחות של גט טקסי ועוד. נבו טרבלסי, כתב הטכנולוגיה גלובס, שלום נבו.
שלום, שלום.
קודם כל, מה קורה עכשיו? עדיין יש תקלות?
אז לפני באמת בערך כשעה, שעה וחצי קיבלנו הודעה מאמזון שהם באמת פחות או יותר זיהו את מקור התקלה, כן רואים סימנים משמעותיים של התאוששות, עדיין יש במה לטפל בדרך כלל תקלות כאלה בגלל שזה רכיב מסוים שנמצא אצל כולם, אז זה מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, אז עדיין כביכול דברים חזרו לשירות, עדיין לא שימוש מלא, עדיין יש...
מה כן פועל, מה לא פועל, אתה יודע להגיד לנו בנקודה הזאת?
אז בגלל שיש תקלה בעצם ברכיב מסוים באמזון, מי להיכנס...
זה כל העולם.
אז הרבה מאוד שירותים, אז בואו נדמיין כאילו לא הבעיה באמת, כמו שאמרת ברשימה, כמו את טינדר וכאלה, הבעיה לא באמת הייתה בחברות האלה, אלה אצל אמזון, אז עכשיו זה מה שנקרא לחבר מחדש את החיבורים, כדי שדברים יעבדו כמו שצריך, אז אנחנו שוב, רואים דברים שמשתפרים וחוזרים לעבוד.
כמה שעות זה כבר קורה?
זה התחיל בעצם בשעון ישראל, זה היה אזור 10 בבוקר. אנחנו מדברים על באמת
איזה... כן.
בדיוק, אנחנו מדברים, באמת היה שעתיים ראשונות או 3 שעות ראשונות של באמת הקלה ששום דבר לא עבד, באמת היו בעיות מאוד מרכזיות, אנחנו מדברים באמת על מי זום ומנדי והרבה מאוד שירותים מאוד מאוד גדולים שהרבה משתמשים.
מה קרה, אתה יודע להסביר לנו?
אז הם הסבירו שמדובר, שוב, אפשר לי, אם לא ניכנס ממש לטכני יותר
בקטנה
מדי.
בקטנה תסביר, באמת, כן, שנבין.
באמת, מה שמדברים זה, זו באמת תקלה ב-DNS, בעצם באיזה מין, בסופו של דבר, אם גם יצאו כל כך הרבה ממים שהיו קצת ויזואליים, אז אפשר לראות, כאילו איזה מין מגדל מאוד גדול עם איזה חיבור מאוד מאוד קטן, אז היה רכיב מאוד ספציפי שבו הייתה בעצם התקלה, ובגלל ששם הייתה התקלה, החיבור בעצם נפגע לאורך כל השירותים האלו, ואז זה גם מתבטא בצורה כזו או אחרת, בהתאם למה החיבורים, למה הכוונה, במקום מסוים שבהם בעצם הייתם יכולים להיכנס לשירות כמו IMDb, שזה באמת על סרטים והכל, ולא יהיה תוכן בכלל באתר, או יהיה אפליקציות אחרות, נגיד הייתם מנסים לעשות שיחת זום, וזה היה כביכול מכניס אתכם לשיחה, אבל אז ישר בועט אתכם, זה יתבטא באמת בכל אחד מהשירותים בצורה קצת שונה, אבל בסוף השירות עצמו לא עבד כמו שצריך.
הבנתי, עכשיו יותר מדי תקלות קורות בזמן האחרון, נכון?
זה יותר צריך לבוא ולהגיד את הדבר הזה, וזה אירועים כמו האירוע הזה, האירוע של אמזון, ספציפי של AWS, באמת שירותי הענן והיחסון שלהם, בעצם מלמדים אותנו, מלמדים אותנו את הבעיה המרכזית בשוק, שזה ריכוזיות בענן. בסוף יש שלוש חברות. יש לנו את אמזון, את מייקרוסופט, יש לנו בעצם את החברות שמספקות את שירותי הענן, וברגע שיש תקלה באחת מהן, ונגיד אמזון כמחזיקה באפילו יותר משליש מהשוק, יש בה תקלה כזו או אחרת, והיא משפיעה על אזור שלם, אנחנו נראה באמת מה שנקרא כל האינטרנט נסגר, כמובן לא באמת כל האינטרנט, אבל בגלל שאמזון ואותם שירותים הפכו לעמוד תווך כל כך מרכזי כדי להפעיל שירותים רבים, ברגע שיש שירות כזה שנופל, זה משפיע על המון דברים. אנחנו מן הסתם, בשיחה שלנו כרגע, דיברנו על דברים צרכנים. מה מונע שבתוך המרחב הזה גם היו שירותים ממשלתיים, ביטחוניים
בדיוק, שאנחנו... בדיוק.
ופתאום פה אנחנו רואים, אנחנו מדברים על מיליוני דיווחים שהיו בשירותים כמו דאון דיטקטור, שככה עוזרים לנו להבין פחות או יותר מה קורה מפורטנייט ודאולינגו ופלייסטיישן וכל מיני דברים.
תגיד, נבוא, אני סתם שואלת, זה טכני, או שזה נגיד מעשה מכוון של מישהו?
אז קודם כל, בדרך כלל כשאנחנו רואים, כשיש אירועים שיכולים להיות אירועי סייבר ומתקפות כאלו ואחרות, אז אנחנו כן מקבלים אינדיקציות לזה, נכון לעכשיו גם לא מאמזון וגם לא מומחים כאלה ואחרים שיושבים על כל מיני רכיבים, כמובן תחשבי על זה שבסוף כל חברה שהייתה לה תקלה, אז יש את האנשים שלה, מהאנשי ה-IT שלה ועד אנשי התחת המידע שלה שיושבים על המערכות כדי לראות בדיוק מה קורה. כן. נכון לעכשיו באמת מדברים על תקלה שמנסים כרגע עדיין להתאושש ולהשתקם ממנה, שאגב זה משהו שאומנם לי ולך אולי קצת פחות רלוונטי, אבל מי מהמאזינים שלנו שבאמת הוא בעלי התפקידים האלו, צריך לשים לב שדווקא בגלל תקלות שהן לאו דווקא נגד 103 לצורך עניין, אלא תקלה שיכולה להיות נגד, לא נגד, תקלה שקורית בעצם באיזו חברה שמספקת שירותים ל-103 לצורך העניין, כן. אז באמת יהיה חשוב שאותם אנשים יהיה להם תוכניות שיקום והמשכיות עסקית בדיוק לאירועים כאלה.
הבנתי. טוב, אנחנו נעצור פה, בתקווה שנגיד זה האחרון. נבות רבלסי, תודה רבה. כתב הטכנולוגיה גלובס. תודה.
תודה, תודה.
עכשיו נדבר על משהו אחר לגמרי, החלטה על מתן היתר ראשון בתל אביב לבניין בין 8 קומות, במסגרת מה שנקרא הרפורמה מורשה להיתר. הרב נתן אל נתן, יושב ראש מטה התכנון הלאומי, שלום לך.
שלום לך, נת לכל המאזינים.
בוא תסביר לנו על מה אנחנו מדברים.
אנחנו מדברים על רפורמה שהובלנו במטה התכנון ומנהל התכנון, שבא למעשה אדריכל שמכין את הבקשה, הוא יוכל גם לאשר אותה וגם להוציא את היתר. זו רפורמה שנכנסה לתוקף בנובמבר 24, עבד קצת חבלי לידה עד שלמדו אותה ועד שקלטו אותה והסתדרו עם כל הנושא של הביטוחים וכל העניין הזה, ועכשיו אנחנו כבר מתחילים לראות את הבקשות הראשונות, והיום כבר כמו שאמרת בקשה ראשונה בתל אביב של בניין גדול של 42 יחידות דיור 8 קומות על קומה מסחרית מגיע לשלב של החלטה לקבלת היתר, מה שמקביל להחלטת ועדה.
רגע, עכשיו אז בוא נדבר על הדברים הטובים, כי זה למשל מקצר זמנים באופן דרמטי.
ברור, כי אז... בדרך כלל ההליך הזה, מרגע שהאדריכל מקבל תיק מידע ומתחיל לעבוד, עד לשלב שהוא מגיע להחלטה למתן היתר, באופן רגיל לוקח כשנתיים. ופה, מרגע שהאדריכל, גידי ברוריאן, שהוא האדריכל של הפרויקט הספציפי הזה, קיבל תיק המידע, תוך 4 חודשים הוא הגיע לשלב של החלטה לקבלת היתר, שזה... משמעותי מאוד מאוד. כן. המשמעות של הדבר...
שהוא אדריכל של 3/4 תל אביב בערך.
לא.
אני אומר את זה בגדול. בינוי, כל התאמות וכל זה.
אדריכל מהשורה הראשונה, אבל יש עוד הרבה מאוד אדריכלים טובים וברמה שלו. אבל הוא אדריכל מהראשונים שקפצו למים, מה שנקרא, שהיו עוד אדריכלים שפחדו וחששו. הוא התארגן עם הנושא הזה, הבין את הפוטנציאל הגדול שיש פה, וכמובן גם עם שיתוף פעולה במקרה הזה עם עיריית תל אביב, שגם שיתפה פעולה בכל הדבר. ובאמת הגענו למצב שתוך 4 חודשים הגיע להחלטת ועדה, עם כל חבלי הלידה של משהו חדש, עד שלומדים אותו ולעשות אותו, זה מדהים. ואני כבר יודע שיש לו כבר, יש לו 10 פרויקטים שמחכים כבר בדרך, במסגרת מורשה להיתר. ואני מעריך שלמעשה, בשנים הקרובות אנחנו נראה יותר ויותר בקשות להיתר עוברות למסלול של מורשה להיתר.
עכשיו, בוא, רב נתן ונתן, נדבר על הדברים הפחות טובים, וכאן, האם יש פה איזשהו סיכון מסוים, או האם אין פה סיכון מסוים, שבעצם למה שאנחנו נסמוך על אדריכל כזה או אחר, כי בעירייה זה אומנם יושב 2 שנים, אבל זה עובר הרבה הליכי רישוי ופיקוח, ואתה יודע, דקדוקים כמו שצריך.
תראה, קודם כל, האדריכלים הם אנשים מאוד מאוד רציניים ומאוד מאוד אחראים. גם בהיתר שיוצא דרך הוועדה המקומית, עדיין לאדריכל יש אחריות, והוא אחראי, והוא חייב גם לפקח פיקוח עליון, גם בזמן הבנייה, ולראות שהכל נעשה כמו שצריך.
זה לא הוא מפקח, זה מי שצריך לפקח עליו, כי הוא הרי הכין את התוכנית, לא?
נכון, אבל עדיין יש לו על פי החוק, מה שנקרא, עושה פיקוח עליון, על כל העבודה שנעשית בפועל, שנעשית לפי התוכנית. גם האדריכלים מבינים שאם הם יעשו טעויות, הם יפסידו את הרישיון שלהם, והם יפסידו את מקור העבודה שלהם.
אבל טעויות זה חיי אדם. שמע, אנשים יכנסו לבניינים חס וחלילה. אנחנו זוכרים את הפלקל וכל מיני שטויות כאלה. שגרמו לאובדן חיי אדם, זה לא צחוק.
נכון, אבל אנחנו היום נמצאים במקום אחר לגמרי, אנחנו יודעים שהאדריכלים הם מאוד מאוד זהירים בדברים האלה. חברות הביטוח שלהם, שמבטחות אותם על ביטוח מקצועי, לא יבטחו מישהו שהוא לא רציני ולא עובד כמו שצריך, ולכן לא כל אדריכל יכול, אדריכל צריך להראות כישרונות, לא כל אדריכל יכול להיות אדריכל מורשה ליותר, צריך לעמוד בכמה קריטריונים, ומי שיש לו לדוגמה איזשהו עבר עם משהו שהוא לא היה בסדר, אז הוא לא יקבל את המורשה
ליותר. מי נותן את האישור לאדריכל להגיש את התוכנית שהוא עצמו הכין? אתם?
לא, מה שקורה זה, הוא מגיש בקשה לתיק מידע לעירייה, כל בקשה להיתר צריך להגיש בקשה לתיק מידע,
נכון,
אבל פה נכון. זה נקרא תיק מידע מורחב למורשה להיתר, שבו למעשה העירייה אמורה לתת את כל המידע המלא לבקשה, והוא מקבל את כל המידע, ולפי זה הוא בונה ומכין את כל התוכנית, והוא חותם ולוקח אחריות. אגב, זה משהו שקיים היום במדינה בהרבה מאוד תחומים. בוא ניקח לדוגמה את כל הנושא של רישוי רכבים. הרישוי רכבים נעשה במכוני בקרה, מכוני רישוי פרטיים. לא משרד התחבורה עושה את זה. יש מכונים שמוכשרים על ידי המדינה והם עושים את זה. גם אצלנו, מכוני הבקרה שעושים בקרת תכן לבנייה, גם הם מכונים פרטיים. כמובן, יש עליהם בקרה ומעקב וכו'. גם פה, לדוגמה, בחוק אפשרנו לוועדה המקומית לעשות מעקב ולהגיש, אם אחרי שהאדריכל סיים את התכנון שלו וחתם על היתר, הוועדה מקבלת את היתר והיא תראה שיש שם משהו לא בסדר, יש לה שנה זמן להגיש ערר לוועדת הערר, ויכולה לעצור לו את הבנייה אם היא תגיע למסקנה שעשו פה דברים שהם לא בסדר. אז הבן אדם יודע שהוא יכול להסתכן, יש עליו בקרה, וגם היזם יודע שהוא לא ילך לאדריכל שהוא לא רציני, כי אז הוא יכול להתקע. בסופו של דבר יש פה ווין ווין שכולם מבינים שאם עובדים כמו שצריך, אז הדברים יהיו הרבה יותר.
תגיד, זה עשוי להפחית מחירי דירות עוד?
ברור, אם אנחנו מדברים על קיצור בזמנים, היום לוקח 3 שנים להוציא היתר.
נכון.
מהשלב של תיק המידע עד קבלת היתר בפועל ביד. אנחנו מדברים על קיצור שזה יהיה פחות משנה.
גם עד שתיק המידע מגיע סוף סוף לפעולה, זה לוקח נכון. זמן.
כן, אז אם אני מקצר מ3 שנים לשנה, קיצרתי 2 שנים היום ב7% ריבית. תקחי לדוגמה מגרש סטנדרטי של 100 מיליון שקל, שלקח הלוואה מהבנק ומשלם בכל שנה 7 מיליון שקל, אז אם חסכתי לו 2 שנים, הוא חסך 14 מיליון שקל. אין שום בעיה להוריד את המחיר בלי להיפגע ברווחיות, כי בסופו של דבר זה ריבית שהוא היה משלם לבנק, שהיום הוא לא משלם אותה. אז זה אמור גם לפשט מאוד.
הבנתי. טוב, אתה אומר שיש עוד לא מעט בדרך, בניין ראשון, הרפורמה מורשה להיתר. תודה רבה לך. הרב נתן אל נתן, יושב ראש מטה התכנון הלאומי, תכף בורסה, קודם פרסומות. הנה הבורסה, כמו שהבטחנו, אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים, באגם לידרים. שלום אורי.
שלום ענת.
מה נשמע?
בסדר גמור, גם בבורסה בסדר היום.
צבעים ירוקים, פרט.
כן, אנחנו רואים עליות היום, תל אביב 35 עולה ב-0.8%, תל אביב 125 ב-0.65%, סך הכל עליות נאות אחרי פתיחת שבוע פחות טובה שהייתה אתמול, וגם אנחנו רואים את השקל מתחזק כבר ב-3.30 מול הדולר, סך הכל הבורסה פה אולי שואבת קצת תקווה מהאמירות האחרונות בניסיון להרגיע את ההפסקה של הפסקת האש.
לגמרי. בנקים, אני רואה 2.75%.
כן, ראינו אתמול ירידות חדות, אז היום רואים איזשהו תיקון. סך הכל, אנחנו בתקופה של חוסר ודאות, מן הסתם. הגישה הכללית, אני חושב שמקובלת היום, מי שמתישהו הסכם האש הזה, הפסקת האש תיכנס לתוקף אמיתי, בסוף זה האינטרס הגלובלי, בטח של טראמפ. ולכן המשקיעים גם אתמול עם הירידות שהיו, עוד היו זהירים בירידות, כי נראה, התפיסה היא שזה זמני.
מה עושה ארצות הברית עכשיו?
ארצות הברית יש לנו גם עליות, אנחנו רואים את ה-S&P 500 עולה ב-3.25%, הנאסד"ק ב-1.1%, סך כל יום ירוק, צריך להגיד שגם באירופה נפתח השבוע בעליות אפילו חדות, הדק תלה ב-1.6%, אז שבוע המסחר בחול גם כן נותן איזושהי תנופה לבורסה פה.
אוקיי, בוא נדבר לסיום אולי על הסיכוי להפחתת ריבית.
תראי, עוד לפני המדד האחרון שהתפרסם, שהיה שפתיע מאוד כלפי מטה, הערכות היו שבנק ישראל יוריד את הריבית ברגע שהגיעו להסכמה להפסקת האש, והמדד רק חיזק את הערכות האלו. ההחלטה הקרובה היא ב-24 לנובמבר, אז בהנחה שעד אז באמת נגיע למצב שהמלחמה הסתיימה ויש הפסקת אש אמיתית, סביר להניח שנראה את הריבית יורדת בהסתברות גבוהה, וקדימה, ככל שהאינפלציה תמשיך את הירידה שלה, וזה נראה שזה המצב לכיוון 2%, אז בנק ישראל גם ב-2026 ימשיך להוריד את הריבית.
אוקיי, אורי גרינפלד, תודה רבה.
תודה.
אנחנו מסיימים כאן את איפה הכסף, שעורכת יעל אילון, המפיק יואב כהן, על השידור אלי זק, בדיגיטל גיא רביב, קלרה זרצקי ועומר אוקון.